טוב, אחרי כל ההקדמות אנחנו מגיעים לעיקר העניין, פסקה ב', תודה רבה, בעמוד שינון ב'. הרמב"ם אומר שמטרתו באיגרת הזאת, במאמר הזה, להסביר בצורה ברורה מה אמונתו לגבי המושג תחיית המתים, אחרי שנפל בעניין הזה ספק, ואנשים שאלו אותו שאלות מה הוא מתכוון, למרות שהוא חושב שהדברים היו ברורים במה שהוא כתב בפירוש המשנה ובמשנה תורה. הדברים כאן הוא כותב בתקופה מאוחרת, כבר אחרי חיבור מורה נבוכים, ממש בתקופה האחרונה של חייו, אבל הוא מוצא עכשיו לנכון להסביר דברים שהוא כתב לפני עשרות שנים, ושנפלו בדברים בין התלמידים. כלומר, היה ויכוח לגבי השאלה מה בדיוק הרמב"ם מתכוון בדברים האלה. ואומר שתחיית המתים המפורסמת הנודעת באומתנו, המוסכם עליה מכלל כיתותינו, אשר רב זכרה בתפילות ובאמרים ובתחינות אשר חיברו מהנביאים וגדולי החכמים, שמלאים ממנה דברי התלמוד והמדרשות, עניינה שוב זאת הנפש לגוף אחרי פרדה. חד משמעית, המושג תחיית המתים פירושו חזרת הנפש לגוף. לא מדובר על חיי הנפש, על הישארות הנפש, אלא מדובר על חזרת הנפש לגוף. והוא, מה שלא נשמע בה, הוא מה מחלוקת עליו, ואין בו פירוש כלל. כלומר, לא מפרשים את הדבר הזה באיזה פירוש אלגורי או משהו כזה. ואין מותר להאמין באיש מאנשי הדת שהוא מאמין חילוף זה. אסור לחשוב על, 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 על אדם ירא שמיים שהוא חושב אחרת מאשר זה. למה? בענייני עתיד לבאר לך בזה המאמר, למה לא נפרש אליה לשונות כמו שפרשנו לשונות רבים בתורה והוצאנו אותם מפשוטיהם? הרי לכאורה אפשר להגיד, לטעון, מה פה העניין שהרמב״ם עומד על כך להסביר את המושג תחיית המתים כפשוטו שהנפש תשוב לגוף? יש מאמרים כאלה, נאמר בדברי חז"ל, כמו שהוא אמר מקודם, יש הזכרות של המושג תחיית המתים בתפילות, אז נפרש את זה בדרך משל, בדרך אליגורית. הרי אנחנו יודעים ש הרבה פסוקים בתורה ובדברי חכמים, הרבה מאמרי חכמים, אנחנו מפרשים בדרך של משל. הזכרנו בפעם הקודמת הממרות הידועות על צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, שהרמב״ם בעצמו מפרש אותם כמשל. מה זאת אומרת יושבים בעטרותיהם בראשיהם? יש להם איזה זר על הראש? אלא הוא מסביר שעטרותיהם זה השכל בפועל, זה מה שהאדם השיג בחיים שלו בעולם הזה בעזרת הכישרון השכלי שלו, בעזרת הכישרון של הדת ושל המוסר. מה שהוא השיג זה נקרא האתרה שבראשו, כי הראש זה השכל בכוח, באתרה זה כבר התוצאה שהיא יוצאת מחוץ למבנה הגופני, היא קיימת לפני עצמה. אז בסדר, אז דוגמה, יש עשרות רבות של מאמרים שמפרשים אותם לא כפשוטם. לא, זה בהקדמת פרק חלק, הוא מסביר את העניין הזה של התרותם בראשי. לא, את המושג של השכל בפועל, ודאי שהוא מסביר מורה נבוכים. אבל את המאמר הזה של צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם, הוא מדבר עליו בהקדמת חלק כמשל. וכן רבים מאמרים רבים בדברי חז"ל, אנחנו מפרשים אותם כמשל, לא כפשוטם. הזכרנו את העניין של לוויתן ושור הבר. אז מה הבעיה לפרש גם את המאמרים האלה שעוסקים בתחיית מתים גופנית, כאילו שהנפש תחזור לגוף, לפרש אותם כמשל? הוא אומר, אני עתיד לבאר לך. למה לא נפרש את הלשונות האלה כמשל? אבל הוא מביא שיש גם פסוק מפורש בתנך שמדבר על תחיית המתים. וכן זאת תחיית המתים, וישוב הנפש לגוף אחר המוות, כבר זכרה גם כן דניאל זיכרון שאי אפשר לפרשו. והוא אמרו, ורבים משעיני אדמת אפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדירון עולם. ואמר המלאך לו, ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. הלשון הזאת, רבים משעיני אדמת אפר יקיצו, זה לא משמע שהנפש ממשיכה להתקיים אחרי שהגוף מת. להקיץ זה להקיץ משינה. כלומר שהיה משהו, מצב של תרדמה, ומשהו מתעורר. זה לא המצב של הישארות הנפש, שהיא נפרדת מהגוף, אז היא נשארת קיימת לעצמה, שזה מצב טבעי של הנפש, שהיא רוחני. כשכתוב שיקיצו ישני אדמת אפר, אומר הרמב״ם, זה לא מתפרש אלא כחזרה של הנפש לגוף, של חזרת החיים לגוף, שהם מתעוררים, הם מקיצים. ואומנם מה שזכר עלינו, מי שזכר, כלומר, כתב מי שכתב, הזכיר מי שהזכיר, שאנחנו אמרנו בתחיית המתים שבמקרא שהוא משל, הוא שקר ברור. ודיבור שרה גמור מאומרו. הוא אומר, זה ממש לשון הרע. אנחנו לא אמרנו דבר כזה, שמה שכתוב בתנך על תחיית המתים זה הכל משל. הנה חיבורנו כבר נתפרסמו ויקראו ויראה, אנחנו אמרנו זה. אלא אם אמרנו במה שכבר אמרו חכמי ישראל, כגון מיתי יחזקאל, שחכמי התלמוד חולקים בו. הוא אומר שבמקום אחד כתבתי, במורה נבוכים, שהחזון עצמות היבשות של יחזקאל זה משל. שם לא מדובר על תחיית המתים, אלא מדובר שם על תחייה במובן של חזרה לחיים אחרים, כמו שבלשון שלנו מדברים על תקופת התחייה, כן? תחייה לאומית. אז מה זה תחייה? היינו מתים לפני כן. כמשל, משל למצב כאילו של מוות, כאילו של איזה כיפאון או חוסר חיים לאומיים, ואז אומרים, כשהעם חוזר לארצו, אז יש פה כן חזרה לתחייה, כן, תחיית מתים. אז לגבי חזון העצמות היבשות ביחזקאל, באמת חזל מתווכחים. יש שתי דעות בחזל, האם זה כפשוטו, שבאמת היו שם מתים שחיו, או שזה רק משל שיחזקאל ראה. אז הוא אומר, בעניין הזה באמת נכון, אני באמת כתבתי שזה משל. למה? כי כל דבר שיש בו מחלוקת, בין החכמים, בין חזל, לא יביא אל מעשה, ואין בו עניין של הלכה למעשה, אלא זה רק אמונה, אפשר להכריע בו אחד משני המאמרים על חברו. וכבר זכרנו זה בפירוש המשנה פעמים. כאשר יש מחלוקת שהיא לא מביאה למעשה, זה מחלוקת בהשקפה. אז אין מושג של פסק הלכה. לא חייבים לקבל דווקא דעה של פלוני. זה לא כמו בהלכה. בהלכה אתה צריך לדעת בסופו של דבר איך נוהגים, מה עושים. ואין לנו, או לא רצוי שאין לנו מצב של חלק עושים כך וחלק עושים כך. הרי זה דבר שהתורה לא מעוניינת בו, בפרט אם זה במקום אחד, אז יש מושג שלא תתגודדו, של איסור לעשות אגודות אגודות. כאשר שני בתי דינים בעיר אחת, אלה מורים כך ואלה מורים כך, זה מצב שהתורה לא מעוניינת בו. אז לכן יש מושג של פסק הלכה. פסק הלכה שמחייב את כולם. אבל בענייני אמונות זה לא הכרחי, זה לא דבר שניכר. זה לא דבר שפלוני עושה כך ואחר עושה אחרת, ואז יש פה איזה מצב של אגודות אגודות. אלא מה שאתה מאמין בלבך, מה שאתה חושב יותר מתקבל על הדעת, תאמין. אז אם יש בזה מחלוקת, אתה יכול לבחור את אחת מהדעות שנראית לך. הרמב״ם כבר כתב את זה בכמה מקומות, כפי שהוא מזכיר כאן, בפירוש המשנה. הוא אומר שאם יש מחלוקת עם דור המדבר, יש להם חלק לעולם הבא, או אם יש מחלוקת עם עשרת השבטים יחזרו או לא יחזרו, אז תחשוב מה שאתה רוצה, יש בזה שתי דעות, ואתה יכול לבחור באיזו דעה להאמין. למה? מה ההשלכה?
האם זה יקרה או לא יקרה?
בסדר, יקרה או לא יקרה, זה לא נוגע לנו כרגע. אנחנו לא צריכים לעשות משהו בשביל זה. אנחנו סוברים סברה או חושבים מחשבה. אז כשיקרה, אז זה יתברר. אבל מה אכפת לך שעכשיו אנשים אחדים סוברים כך ואחרים סוברים אחרת? זה לא מפריע לסדר החיים, מה שאין כן כשיש שתי הלכות. אז אלה נוהגים כך ואלה נוהגים כך, זה משהו שנראה.
כן. יש שקפות אבל שדוגים לסדר החיים. למשל יש ביקורת להגיד, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? האם יושב בו להיות דירה במחתונים, או כאילו לסדר היחיד נקורא? יש איזה נפקמינות גם מעשיות, כאילו.
מה אנחנו נראה מעשיות?
כאילו.
אני לא חושב שזה, אני לא חושב שאתה צודק שיש נפקא מינה מעשית. כן, אבל זה לא נפקא מינה מעשית. כאשר יש השקפות שונות בענייני אמונה, אתה לא יכול להצביע על איזה נפקא מינה, איזה דבר שאלה יעשו כך ואלה יעשו כך. זה דבר יותר מדי מופשט. שאלה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם היא לא נפקא מינה בשבילנו. אנחנו מצווים לעשות את התורה ואת המצוות בלי קשר לשאלה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, או איזה שהם שאלות מופשטות אחרות. כאשר מדובר על הלכה, מדובר על עשה ולא תעשה, על מותר, אסור, פטור, חייב. לא מדובר על מה אני חושב על העולם. כן. זה מחלוקת הלכתית, אתה יכול להגיד שהמחלוקת ההלכתית, כן, מחלוקת הלכתית יכולה להיות מושפעת מהשקפות, אבל בסופו של דבר הביטוי שלה צריך להיות ביטוי הלכתי. כלומר, נגיד, כן, בשאלה הזאת, לא, בשאלה הזאת, נגיד, אם להגיד הלל ביום העצמאות או לא. אז אלה שאומרים להגיד הלל ביום העצמאות, אומרים, יש גמרא מפורשת, מסכת פסחים, שמדברת על חיוב ההלל. מתי אומרים הלל? כאשר יש מצב של הצלה ממוות לחיים או מעבדות לחירות, אז תקנו חכמים לומר הלל. אז אומרים, מה השאלה? ברור שהיה פה הצלה ממוות לחיים, והיה פה גם מעבדות לחירות, כי לפני כן היינו במצב של זורה של יהודים שנמצאים תחת שלטון גוי, ועכשיו יש לנו שלטון שלנו. אז לכן זו סיבה הלכתית בשביל להגיד הלל. אלה שמסרבים בזה, שחולקים על זה, צריכים למצוא איזה תירוץ, איזה הסבר, למה זה לא נכנס לגדר של הגמרא שם. אז יכול להיות שיש להם הסבר. אז הם יגידו לך, נאמר שכיוון שהשלטון היהודי בארץ ישראל הוא לא מתנהג לפי התורה, המדינה לא הוקמה על בסיס של משפט התורה, אלא כמדינה ככל הגוי, אז הדבר שהוא כל כך גרוע, שהוא מוציא את כל העוקץ מהעניין הזה של היציאה מעבדות לחירות, ואז אומרים, זה לא במצב כזה נאמר שיצאנו מעבדות לחירות. החירות שלנו עכשיו היא חירות שהיא לא פועלת לפי התורה. בסדר, אז אתה יכול להתווכח על הסברה הזאת, וזה באמת נוגע להשקפה. זה נוגע להשקפה, אבל בסופו של דבר, הביטוי המעשי הוא בהלכה. כלומר, אתה אומר, האם ההלכה הזאת חלה על המקרה הזה, או שלא חלה על המקרה הזה? אבל האם המתים של יחזקאל זה משל או לא משל, זה לא הלכה. אף אחד לא יגיד לך שאם המתים האלה הם היו אמיתים, שבאמת התעוררו, אז אתה צריך לעשות כך, ואם אחרת, אתה צריך לעשות אחרת. אין איזה שום נפקמין על ההלכה.
מה שחושבתי שהייתה פה הלכת יסוד של ההשקפה, אין השפעה על חיים.
לא, זה לא אמרתי. הרמב״ם לא אמר את זה. אני לא אמרתי את זה בשם הרמב״ם. הרמב״ם אומר שכשיש לך שאלה השקפתית גרידה, אז אתה לא צריך לפסוק הלכה. אתה יכול להגיד ככל מי ש... אתה יכול לחשוב כמי שאתה רוצה. כאשר יש איזה נושא אמוני או מחשבתי או השקפתי שמשפיע על הלכה למעשה, כאשר יש לו השלכות על הלכה למעשה, אז בהחלט צריך לנקוט עמדה, זה או כך או כך, בהחלט. כאן מדברים על אמונות שאין להם, ביטוי במעשה. טוב, אז עד כאן הוא אמר רק שהוא מאמין בזה שהנפש תשוב אל הגוף. עכשיו הוא אומר את העיקר, את עיקר שיטתו. וכן יראה לנו מן המאמרים ההם, שאלו האנשים אשר ישובו נפשותם לגופות ההם, יאכלו וישתו ויבלו ויולידו, וימותו אחר חיים ארוכים מאוד כחיים הנמצאים בימות המשיח. תחיית המתים לא תהיה דבר נצחי, היא תהיה דבר שהוא נס גמור ש... קורה דבר כזה שנפש חוזרת לגוף, שהגוף קם לתחייה, אבל הנס, כפי שהרמב"ם יסביר בהמשך, הוא לא דבר מתמיד. נס נעשה באופן חד פעמי, זה לא דבר שהוא ממשיך אחר כך לתמיד, ולכן, כאשר הם חוזרים לחוקי הטבע, אז הם בני אדם שחיים בגוף. בחוקי הטבע הם כאלה שכל גוף מתפרק, כל גוף חי מת. ולכן, אותם אנשים שישובו לחיות בתחיית המתים בדרך נס, הם יחיו חיים אנושיים רגילים, יאכלו וישתו, יולידו, וימותו אחר חיים ארוכים. כחיים הנמצאים במות המשיח. הרמב"ם מסביר בהקדמת חלק, במקומות אחרים, שבמות המשיח חיי האדם יתארכו. עד כמה יתארכו? לא בלי סוף. יתארכו מפני שיהיו חיים יותר שלווים, לא יהיו מלחמות ולא יהיו צרות, ולא יהיו בעיות כלכליות קשות, אז ממילא אנשים יחיו יותר. אבל תוחלת החיים תעלה. אבל לא שהגוף יכול להמשיך לחיות בלי סוף. לפי חוקי הטבע, כל גוף אורגני מתפרק. כן. סליחה, עוד יותר בכל. היום זה ימות המשיח? עוד לא. עוד לא הגענו לימות המשיח. המשיח עוד לא הגיע. אבל אנחנו נמצאים כבר בהתקרבות, בהתחלת. עם ישראל חזר לארצו, יש שלטון יהודי בארץ ישראל. אז אנחנו מקווים שמזה יצמח ההמשך של ימות המשיח. מה רצית להגיד בכל אופן? שיבוד מלכויות, כן, אבל צריך שתהיה מלכות ישראל שלמה, שתהיה מלכות ישראל שעליה נאמר שהמלך הוא כמו בן לקדוש ברוך הוא, שהוא הולך בדרכיו, שהוא כופה את כל העם ללכת בדרך השם, שהוא מפרסם את דת האמת, שהוא מנצח את כל אויביו שמסביביו, שהוא מפיץ בסופו של דבר את ה... את האמונה בכל העולם כולו. הדברים האלה עוד לא התקיימו. תודה אדוני, יכול להם שהכל נהיה מדברו. בבקשה?
למה הרמב״ם מביא את בר כוכבא?
כי הוא אומר שבר כוכבא היה בחזקת משיח. כלומר, חזקת משיח זה מלך שמתחיל לעלות על הדרך הזאת של הגשמת הייעוד המשיחי, והוא אדם שהולך בדרכי השם, וידוע שבר כוכבא היה אדם שדאג לקיום מצוות. אנחנו, יש לנו היום עדויות ישירות של מכתבים שנכתבו בכתב ידו של בר כוכבא, נמצאו בנחל חבר, במדבר יהודה, שבהם הוא דואג לחיילים שלו לארבעת המינים בסוכות, והוא נותן הוראות לשלוח הדסים ולולבים למוצב פלוני ולמוצב אלמוני. בקיצור, הוא היה אדם שרבי עקיבא תמך בו, רבי עקיבא חשב שהוא יעלה ויצליח ויגיע להיות המשיח. בסופו של דבר, הוא נהרג באבונות, ואנחנו רואים שבאבונות של הדור, באבונות של עצמו, זה לא משנה. בכל אופן, הרמב״ם מביא את הדברים האלה דווקא בשביל להראות שהתהליך הוא תהליך הדרגתי ורציונלי. כלומר, זה לא שיש פה משהו שבא מהשמיים, איזה משהו פלאי שפתאום נוחת איזה בן אדם מהשמיים שהוא המשיח. הוא אומר, משיח זה מי שיהיה מלך ישראל, שיעמוד מלך מבית דוד. אם הוא יצליח בכל המשימות של הנביאים יעדו למשיח, אז הוא המשיח. אם לא, אז הוא היה אחד מכל מלכי בית דוד השלמים בהקשרים שמתו. כך אומר הרמב"ם בהלכות מלכים, פרק י"א. נחזור לענייננו. אם כן, המתים שיחיו, אומר הרמב"ם, אלה שיחיו בתחיית המתים, יחזרו לחיים טבעיים וימותו אחר חיים ארוכים מאוד. אמנם החיים אשר אין מוות אחריהם, הם חיי העולם הבא, אחר אשר אין גוף בהם. שאנחנו נאמין, והוא האמת אצל כל בן דעת, שהעולם הבא נפשות מבלתי גופות, כמלאכים. בעולם הבא, שהוא העולם הנצחי, יש נפש בלי גוף, כמו המלאכים. ובאור זה, שהגוף אמנם הוא כלל כלים לפעולות הנפש. כבר התבהר זה במופת. וכל מה שבגוף יחלק לשלושה חלקים. כלים שבהם ישלם המזון, יש בגוף אורגנים, כלים שתפקידם הוא נושא המזון, להזין את הגוף, כפה והצטומחה, כלומר הקיבה, והכבד ובני המעיים, ובכלל כל מה שבתוך הבטן התחתון, וכלים שבהם תהיה ההולדה, והם כלי התשמיש והולדת הזרע והולדת העובר, וכלים שבהם תיקון ענייני הגוף עד שימציא לעצמו כל מה שיצטרך אליו, כעיניים ושאר החושים, והשרירים והעצבים והמיתרים אשר בהם ישלמו התנועות כולן, כאילולי אלו לא היה אפשר לבעל החיים להתנועע אל מזונו ולבקשו, ולברוח ממשהו כנגדו ומאבד אותו ומפסיד מזגו. כל האיברים שהם חושים ואיברי התנועה, האדם זקוק להם בשביל, או כל בעל חיים זקוק להם בשביל להגיע אל מה שהוא צריך בשביל קיומו, דהיינו אל המזונות, לברוח מהדברים שמזיקים לו. תכף אנחנו נתייחס לשאלה פה. בכל אופן, זה לגבי כלי התנועה. והכוח השכלי, כאשר לא ישלם מזון האדם רק במלאכות שיעשינו, והזמנות רבות יצטרך בהם למחשבה והסתכלות, נמצא לו הכוח השכלי לנהל בו המלאכות. ונמצאו לו גם כן כלים טבעיים יעשה בהם המלאכות ההם. רצינו לומר הידיים והרגליים. ופרטי זה הכלל נודעים אצל אנשי החוכמה. הנה כבר התבהר שהגוף כולו צורך מציאותו מפני תכלית אחת, והיא קבלת המזון להתמדת הגוף, והולדת הדומה להתמדת מין הגוף ההוא. וכשתהיה התכלית ההיא מסולקת, בלתי צריך אליה. רצינו לומר בעולם הבא, וזה שכבר ביארו לנו המון החכמים שאין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, אם כן, הוא ביאור בהיעדר הגוף. אם אין בעולם הבא לא אכילה ולא שתייה ולא הולדה, אז בשביל מה צריך את הגוף? בשביל השכל? השכל לא צריך את הגוף. השכל, מה שהוא אמר מקודם, שהשכל הוא הכוח השכלי, הוא בשביל לנהל את העניינים הגופניים, זה כמובן הכוח השכלי ברמה הראשונית שלו. כלומר, ברמה של מה שהוא קרא שכל בכוח. יש השכלה. השכלה מטרתה היא הידיעה, לא מטרתה לשמש את הגוף. הידיעה היא לדעת את האמת מפני שהיא אמת, זאת באמת מטרת העל של האדם, והיא שייכת לנפש המשכלת שהיא לא קשורה לגוף. כי ככל שהאדם משכיל יותר, אז נוצרת אצלו מציאות של שכל בפועל שהיא לא קשורה לגוף, שהיא לא חלק מהגוף, היא לא כוח בגוף. אלא היא יכולה להישאר בפני עצמה קיימת גם כאשר הגוף עובד. וזה בדיוק הרעיון של העולם הבא לפי הרמב״ם. הגוף קלה, עם הכוח השכלי שלו, עם כל הכוחות שיש בו, שהם כולם גשמיים, הם כולם לצורך הגשמיות. מה נשאר מהאדם? התודעה. התודעה שהיא השכלה, שהיא דעת, שהיא חוכמה, שהיא מעשים טובים, דיינו מה שהמעשים הטובים משאירים בנפש, התודעה שמשאירים בנפש. כן, בבקשה. למד חיית המתים, זאת שאלה שהרמב״ם לא מתייחס אליה פה. אמרנו בשיעור הקודם שיש איזו איגרת שהיא מסופקת, לא ברור שהיא של הרמב״ם. יש סיבות לחשוב שהיא לא של הרמב״ם, שהיא איזה מין חיקוי ספרותי כזה, ששם הוא שואל את השאלה למד חיית המתים, והוא אומר שאנחנו לא יכולים לדעת לגבי ניסים בשביל מה הם קוראים. אפשר לשער השערות. אפשר לשער השערות מה יכולה להיות התכלית של תחיית המתים.
לפי, בשביל... לפי מה שהרב אמר עכשיו, אין סיבה לתחיית המתים.
למה? אני אמר, הרמב״ם אומר שאין סיבה לכך שיהיה גוף קיים לנצח כאשר בעולם הנצחי אין פעילות גופנית. אז אין סיבה לזה שיהיה קיים גוף. אבל לתקופה הזאת שהוא מדבר עליה, ששוב הנפש לגוף, לתקופה מסוימת, שבה יהיו עוד פעם חיים טבעיים רגילים, חיים של נפש בגוף, ודאי שהגוף נצרך, יהיו חיים רגילים של גוף. השאלה בשביל מה כל הסיפור הזה? למה הנפש צריכה לחזור לעולם הזה הגופני? זאת שאלה. ואני אומר, על זה הרמב״ם לא עונה בשום מקום תשובה חד משמעית. אבל אפשר לשער. אפשר לשער השערות. אפשר לשער שנאמר, הנס הזה צריך לקרות בשביל שהעולם כולו יעמוד מול התופעה הזאת של תחיית מתים, ויאמינו באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא. כמו שבקריאת ים סוף, והר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, והאירוע המשתשם ויאמינו בהשם ומשה עבדו. אז קריאת ים סוף גרמה לאמונה, יכול להיות שתחיית המתים מטרתה יהיה לגרום לאמונה. או יכול להיות שתחיית המתים היא בשביל לתת הזדמנות נוספת לבני אדם, שהיו בסדר, שהיו עובדי השם, אבל הם לא הגיעו לכמה שהיו יכולים להגיע. אז באה התקופה הנוספת הזאת של התעלות של האדם, של יכול להשיג בדרגה יותר גבוהה בשביל אחר כך חיי הנצח שלו. זה איזה מין קדנציה נוספת, הזדמנות נוספת.
אז לפי זה, הרמב״ם לא דוחה את הטענה שיש גלגול.
זה לא נקרא גלגול, זה נקרא תחיית המתים. גלגול זה סיפור אחר.
מה בין זה לבין גלגול? אפשר להגיד שגם בגלגול האדם...
הנה, יש פה איזה גברת ששואלת. יש מדרשים, כך שמעתי, טוב, אני לא מבין כל כך את הלשון, אבל בכל אופן היא מתכוונת לשאול האם זה נכון שיש גלגול נשמות ואיך זה מסתדר עם הדברים שאמרנו כאן. הרמב״ם לא מזכיר את המושג של גלגול נשמות. אבל הוא לא היחיד שלא מזכיר אותו. יש גם חכמי ישראל שחושבים בפירוש שאין דבר כזה גלגול נשמות. כגון רב סעדיה גאון. רב סעדיה כותב באמונות ודעות שהאמונה הזאת בגלגול נשמות היא לא אמונה נכונה. יש אחרים מחכמי ישראל שכן מאמינים בגלגול נשמות. אבל מה זה גלגול נשמות? גלגול נשמות זה לא תחיית המתים. גלגול נשמות זה בעולם שלנו, שמישהו מת וכביכול הנפש שלו חוזרת לחיים נוספים בעולם שלנו, בעולם הזה. נגיד היה לפני 100 שנה הוא חי, ועכשיו הוא חוזר עוד פעם לחיות בפעם שנייה בימין. זה נקרא גלגול נשמות. אבל כאן אנחנו מדברים על מושג אחר לגמרי, מדברים על מושג שבו הבני אדם מתו, עברו מאות ואלפי שנים, ואחר כך יש תחיית המתים, לא גלגול נשמות למישהו אחר. תחיית המתים זה שאותו אדם עצמו שמת, קם לתחייה בגוף שלו.
אבל הסיבה היא אותה סיבה, לא?
אנחנו יודעים מה הסיבה של תחיית המתים. אמרתי שאנחנו יכולים לשער השערות. אנחנו יכולים לשער השערות, לא יותר מזה.
לפי הסיבה של לתקן, לדוגמה לתקן.
אז יש איזשהו דמיון, נכון. לפי הסיבה של היכולת להשיג עוד פעם דרגה נוספת, אז יש לזה איזשהו דמיון לרעיון של גלגול נשמות, נכון. אבל זה לא זהה, וכפי שאמרתי, הרמב״ם לא מזכיר בכלל את המושג גלגול נשמות. המושג גלגול נשמות הוא מושג שמעורר הרבה שאלות ותמיהות, כי...
הוא היה קיים בתקופתו?
ודאי שהיה קיים, ודאי. העובדה שרב סעדיה, שהיה הרבה לפניו, מוצא לנכון להתנגד למושג הזה, זה מפני שהמושג הזה היה קיים. יש חכמי ישראל שבפירוש מאמינים בזה, שכתבו על זה. זה מושג שנזכר בספרים של תורת הסוד, אבל בואו נשאיר את המושג הזה לאנשי סוד. אנחנו לא מדברים פה עכשיו על דברים שהם באיזשהו עולם של השגות רוחניות מיוחדות. מדברים על דברים שהם נחלת כל עם ישראל, ושכל אחד צריך לדעת אותם ולהאמין בהם, וזה אחד מעיקרי האמונה, המושג של תחיית המתים. הרי אנחנו אומרים כל בוקר, אלוקי הנשמה שנתת בי תוראי, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. מה פירוש ואתה עתיד להחזירה בי לעתיד לבוא? אם זה שהנפש תמשיך להתקיים, אז זה לא נקרא להחזירה בי. להחזירה בי זה אחרי שהנפש ניטלת מהגוף, לעתיד לבוא, אתה עתיד להחזירה בי. זה לא גלגול נשמות. גלגול נשמות זה לא לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, פירושו של דבר, בזמן שתהיה תחיית המתים, שזה מושג כללי, לא פרטי, ופירושו חזרת הנפש לגוף, והוא נס לאותו גוף. זה נס שהנפש חוזרת לגוף. זה לא המושג גלגול נשמות. גלגול נשמות זה אדם היה איש פלוני, ואחרי דור או שני דורות הוא איש אחר. אלא אומרים שזה אותה נפש שהיא חזרה לחיות בעולם הזה. בסדר, זה כבר עניין שלא נוגע לנו, עניין מיסטי. כן.
אנחנו
נסות
כשהוא אומר שלעתיד לבוא, אז הכל יהיה טוב. אז אם הכל יהיה טוב, וגם כן,
כמו אנחנו... מה זאת אומרת הכל יהיה טוב? איפה...
אני אומר שלא יהיה צער, לא יהיה יסורים.
מי אומר את זה?
ככה הוא אומר, כפי, כמו שאני אומר, שלעתיד לבוא...
הרוב יהיה טוב, לא הכל יהיה טוב. כתוב בפירוש שיהיה, גם אז יהיו עשירים ועניים. מה? למה? הוא אומר בדיוק את מה שאמרתי לך עכשיו, שגם אז יהיו עשירים ועניים, ולא כולי אדם יהיה חזק ואחר יהיה חלש. זה לא שאנחנו מדברים על איזה עולם מופלא, זה לא הארי פוטר. זה... עולם שלנו, עולם שאנחנו מכירים אותו. אנחנו מכירים את העולם שבו אנחנו חיים, וימות המשיח זה חלק מהעולם הזה, ופירושו של דבר שהעולם יהיה עולם ראוי, מתוקן, נורמלי. לא עולם שנלחמים בו, ולא עולם שמזיקים אחד לשני, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. אתם יודעים מה יקרה כאשר כל המדינות בעולם... ישחררו את התקציבי הביטחון שלהם לצורכי רווחה. יהיה עולם טוב מאוד. אבל להגיד שלא יהיה שום דבר רע, לא שכל העולם יהפוך לאיזה משהו חלומי. העולם יהיה עולם יותר טוב, הרבה יותר טוב. אבל זה לא שחוקי הטבע משתנים. כאפר, זה משל, כלומר שתהיה רווחה כלכלית. תהיה רווחה כלכלית, הרי רוב התקציבים של האנושות מופנים לצורכי מלחמה. רוב הכסף של האנושות מופנה לצורכי מלחמה. בכל מדינה הביטחון הוא החלק הארי של התקציב. אז מה פירוש הדבר? שאתה יכול לקחת את כל התקציבים האדירים האלה, של המיליארדים והביליונים של דולרים, להתחיל להפנות אותם לרווחה. להתחיל להפנות אותם לזה שלאנשים תהיה פרנסה טובה. אז אומרים שהמעדנים יהיו מצויים כאפר. מה כאפר? כמו שאתה יוצא החוצה, אתה רואה אפר? ככה אתה תצא החוצה מהבית, אתה תראה מרקולים מלאים כל טוב ועולים בזול.
נו? אם יש מעמדות,
הקנאה לא תהיה בגלל הרמה הרוחנית של בני אדם. כאשר בני אדם יעסקו בתורת השם ויעסקו בערכים מוסריים של התורה, אז לא תהיה ביניהם קנאה. למה שתהיה קנאה? אנשים שיש להם מה שהם צריכים, אז נכון, לאחר יהיה יותר עשיר, כי הוא יהיה לו איזה יוזמות מיוחדות, והוא יצליח להרוויח יותר, אז אתה בגלל זה צריך לקנא בו? אם אתה בן אדם בעל רמה רוחנית, אתה לא מקנא? מה שיש לך אתה מסתפק בו.
כוח קנאה במשה, המידה שובר שהוא קנאה
במשה. מי?
כוח.
נו מה? כוח היה צדיק? אנחנו אומרים על זה שהעולם משתנה מבחינה רוחנית, העולם יהיה במצב הרבה יותר מתוקן מבחינה רוחנית. שהייתה קנאה במשה רבנו, זה היה כישלון מוחלט. לא, לא אמרו שלא תהיה בחירה, אלא שהרמה הרוחנית של בני אדם תשתנה. אתה לא רואה את ההבדל שבין חברה של נאמר לומדי תורה בישיבה לבין חברה של אנשים בשוק. אתה רואה שיש הרבה יותר מידות טובות והרבה יותר יחס חברי והרבה יותר הרבה פחות שנאה וקנאה ותחרות. זה במקומות שאני הייתי בהם זה היה בולט מאוד, אבל בוא נגיד שגם אם זה לא כל כך בולט, אז זה בגלל מצבנו שהוא עוד לא מושלם ואנחנו צריכים עוד להתקדם הרבה. ויש להניח שבימות המשיח, כאשר הרמב״ם אומר בסוף הלכות מלכים שבני אדם יעסקו בלדעת את השם, זה יהיה העיסוק העיקרי שלהם, אז הרמה של כולם תעלה. אבל זה לא עולם של חלומות, זה עולם של מציאות. הרמב"ם מסביר את זה, תעיין בפרק י"ב בהלכות מלכים, הוא מסביר שזה, ייתכן מאוד שזה משל, לא כפשוטו, וייתכן גם שזה אפילו כפשוטו, הוא מסביר שם שמרוב שיהיה שפע כלכלי, אפילו בעלי החיים לא יהיה להם הצורך הזה להזיק, לטרוף, כי הם יוכלו גם כן, כמו שכתוב שם, ואריה בקר יאכל תבן באופן טבעי, אבל זה נושא לא פשוט, הוא מביא שם...
אבל אם ממשיכים בלימוד, אז מקרבים את ימות המשיח.
אם מה?
ממשיכים בלימוד.
נו, אתה אומר שכדאי להמשיך, כן, במקום שנתחיל להפליג לכל מיני שאלות. בכל אופן, הנקודה העיקרית היא שהרמב״ם אומר, יהיה נס כזה, אבל הנס הזה הוא לא שינוי של... סדרי העולם מכאן ולהבא, כי אין נס מתמיד. זה הוא יסביר למה אין נס מתמיד.
אז בנבואות בישעיהו זה משהו שכן הסדר בטבע משתנה.
זה בדיוק מה שהרמב״ם חולק עליו. הרמב״ם אומר שחוקי הטבע לא השתנו אף פעם. ומי שחושב שכתוב כך בנביאים, הוא לא מפרש אותם נכון. הרמב״ם מסבר שהפירוש הנכון דברי הנביאים, אם הם מדברים על ימות המשיח, דהיינו על העולם שלנו, הוא לא שישתנו חוקי הטבע. גם מה שכתוב שהלבנה לא יהיה לך ירח לאור יומם וכדומה, הוא מסביר את כל הדברים האלה בהסבר מאוד ברור ולא קשה להבנה, שאין פירושו שינוי סדרי הטבע. הוא אומר, בבקשה? העולם הבא הוא דבר טבעי. העולם הבא לדעת הרמב״ם הוא הישארות הנפש, הנפש שנפרדת מהגוף, שהיא מה שהרמב״ם קורא השכל בפועל, שהיא לא צריכה את הגוף, כי היא רוחנית, והמציאות שלה היא מציאות מתמדת לפי חוק הטבע הרוחני. אין בה כיליון. זה לא מצב כמו היפרדות החומר ליסודותיו. הנפש קיימת באופן טבעי על פי חוקי הטבע, בלי הגבלה. זה בדיוק מה שהרמב״ם מסביר בכל המהלך הזה. שישארות הנפש, דיין העולם הבא זה דבר טבעי, הוא לא נוגד את חוקי הטבע. ואילו תחיית המתים הגופנית היא נס, ובתור נס היא לא יכולה להיות דבר שקיים באופן מתמיד, הוא רק דבר חד פעמי. עכשיו, הוא אומר, אם אנחנו הגענו למסקנה שבעולם הבא לא תהיה לא אכילה ולא שתייה, כי כך אומרים חז"ל, אז ברור שלא צריך גוף. שהוא יתעלה לא ימציא דבר לבטלה כלל. בשביל מה שיהיה גוף אם אי אפשר להשתמש בו. ולא יעשה דבר אלא מפני דבר. וחלילה לא וחס שיהיו פעולותיו המתוקנות כפעולות עובדי הצלמים, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון. כן השם אצל אלו, כלומר אלה שחושבים שהעולם הבא הוא עולם עם גוף, יברא גופות, כלומר איברים, לא לעשות בהם מה שנבראו בעבורו כלל. ואולי בני העולם הבא אצלנו האנשים אינם בעלי איברים, אומנם הם גופות על כל פנים, הוא עכשיו אומר קצת באירוניה, אז אולי אם אמרנו שכל האיברים זה בשביל פעולות גופניות, אז אולי זה יהיה גוף שאין לו איברים, אולי הם כדורים מקשיים או עמודים או מעוקבים, אין אלו אלא דברי שחוק. מי ייתן אחרי שטח ראשון ותהי לכם לחוכמה. הרמב"ם אומר שאם אתם חושבים ש יהיה גוף אבל בלי איברים ובלי שימוש באיברים, אז זה סתם צחוק. בבקשה? ודאי, בעולם הבא זה העיקר ה-11 בעיקרי האמונה של הרמב״ם. הגברת חוזרת ושואלת שיש נפקמין המעשית, אם סוברים שיש גלגול נשמות או אין גלגול נשמות, זה שיש בסידור הספרדי יש אזכרה של גלגול נשמות. אני יודע למה היא מתכוונת לבידוי ביום הכיפורים. ביום הכיפורים, אז בנוסח של הסידורים הספרדיים באמת מדובר על גלגול נשמות. אם להגיד את זה או לא להגיד את זה, מי שככה מנהג אבותיו להגיד, אז שיגיד. ודאי שיש לה על מה לסמוך, ודאי ודאי וודאי, כי יש, כפי שאמרתי, גדולי עולם שמדברים על המושג גלגול נשמות. זה מקורו של המושג, הוא בזוהר הקדוש, אז ודאי שמי שרוצה להגיד יכול להגיד. אצל האשכנזים לא מזכירים את המושג הזה בתפילה, בשום מקום. הסיבה בזה כולו, מה שאנשים חושבים, שבאמת צריך להניח שהעולם הנצחי הוא עולם גופני, מה שבארנו, הסיבה היא מה שבארנו. מיות ההמון אין מציאות אצלם אלא לגוף או מה שימצא בגוף. ומה שאינו גוף ולא בגוף אינו נמצא. וכל אשר ירצו לחזק מציאות עניין אחד יוסיפו גשמות. רצוני לומר יעבו עצם גשמו. כבר זכרנו מזה כלל רב בביאור במורה נבוכים. הוא אומר, הסיבה שאנשים כל כך רוצים לחשוב שהמצב הנצחי יהיה מצב גופני, הוא מפני שבעצם הם לא מבינים מציאות אחרת מאשר מציאות גופנית.
לא קולטים משהו אחר.
ואז הם חושבים, אם לא נהיה קיימים כמו שאנחנו קיימים היום בגוף, אז לא נהיה קיימים. אומר הרמב״ם, זו טעות יסודית, מפני שהרוח, דרגת הקיום שלה הוא הרבה יותר חזק מאשר, דרגת הקיום שלה הרבה יותר חזקה מאשר הגוף. הגוף הוא דבר שמתפרק ליסודות. הוא כל הזמן מתחבר ומתפרק. אין לך גוף שנשאר באותו מצב תמיד. לעומת זאת, הרוח אין לה מושג ההתפרקות. זה שאנחנו מכירים את התודעה שלנו כתודעה שמתפרקת, זה מפני שהיא נמצאת בתוך תאי המוח. היא קשורה לגוף. החיבור של הנשמה לגוף, זה מה שגורם לנו לאובדן תודעה. כן? מה שאנשים שוכחים. מה שאדם שמזדקן יכול כבר לאבד חלק מהצלילות הדעת שלו, חס ושלו, מהזיכרון שלו, מהידע שלו, זה הכל מפני שתאים במוח נהרסים. אז זה הצד של החיבור של הנפש לגוף. הגוף הוא זה שנהרס. אבל הנפש, דהיינו התודעה, כשהיא משוחררת מהגוף, כשהיא רוחנית, אין שום סיבה שהיא תתפרק. ההתרה שמעל הראש, התרותיהם של הצדיקים, זה בדיוק הדבר שנשאר, והוא לא נפגע מהפגיעות של הגוף. כאשר הגוף קלה, הנפש נשארת. מה זה הנפש? מה שהאדם השיג, מה שהאדם בנה, מבחינה רוחנית. זה גם הידע והחוכמה, וזה גם התודעה שהוא בנה לעצמו במעשים שהוא עשה, מעשים של מצווה, מעשים של מוסר, מעשים של הליכה בדרכי השם, שהם יוצרים מציאות של תודעה דבקותית בקדוש ברוך הוא. זאת המציאות של הישארות הנפש. והיא הרבה יותר חזקה מאשר הגוף עצמו. הגוף עצמו הוא דבר הווה ונפסד. ככל שהמציאות היא פחות קשורה לגוף, ככה יותר קיימת. לכן המלאכים יותר קיימים מאשר הגלגלים, והקדוש ברוך הוא יותר קיים מאשר המלאכים. הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתתו, מפני שהמציאות שלו היא נקייה לחלוטין מכל ההגבלות הקיימות בעולמנו, שככל שהן יותר גשמיות ומעובות, ככה, יותר, ככה המציאות יותר מוגבלת, ככה המציאות יותר קטנה, המציאות יותר ארעית. ולא להפך, לא שככל שאתה הולך לכיוון הרוחני אתה פחות קיים. ככל שאתה הולך לכיוון הרוחני אתה יותר קיים. כי מה זה הגוף? הגוף זה דבר, גוש חומר שמתפרק. אנחנו יודעים מה סופו של הגוף, שהוא מתפרק בתוך האדמה, וכבר אחרי כמה דורות כבר לא נשאר ממנו כלום. יש קודם עוד עצמות ואחר כך גם זה לא. זה גוף. וגם כל גוף אחר, גם חתיכת ברזל היא ככה. היא לאט לאט נשחקת ומתפרקת ואחרי הרבה דורות לא נשאר ממנה כלום. אז זאת מציאות גשמית. מציאות רוחנית זאת מציאות שהיא הרבה יותר קיימת, הרבה יותר חזקה. אז הוא אומר, למה אנשים צריכים לחשוב שהעולם הבא זה גוף? כי הם לא מבינים שעולם רוחני הוא קיים, הם חושבים שדווקא בגוף נהיה קיימים. כן, בבקשה.
למה
הנצירות
הם ככה?
למה? נזירות? זה שני דברים שונים. אנחנו בעולם הזה שלנו צריכים לחיות את החיים הטבעיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אנחנו נתן לנו פה חיים בגוף. אנחנו לא יכולים לעשות את עצמנו כאילו שאין לנו גוף. זה העניין. הרמב"ם בשמונה פרקים, בפרק ד', מסביר בדיוק את העניין הזה, שכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בגוף, את הנשמה שלנו הכניס לתוך גוף, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, לקח עפר מן האדמה ונפח בו את הנשמה, אז לכן אנחנו צריכים לחיות בצורה שתקיים את הנשמה שלנו בגוף כל זמן שאנחנו חיים בעולם הזה, שבו אנחנו חייבים במצוות, ובו אנחנו צריכים לעבוד את השם. אז בשביל לשמור על הגוף קיים, כדי שהגוף יתפקד, והנפש תוכל לתפקד בתוך הגוף, יש לו את הכללים שלו. להפך, דווקא בגלל שהרמה מאמין בחוקי הטבע, אז הוא אומר, מה אתה רוצה? להילחם בזה? אתה רוצה לא לישון? אתה רוצה לא לאכול? אז מה, איך תעסוק בעניינים מוכנים? אתה לא תחיה ככה, אתה תרדם כל הזמן, או שתהיה רעב, ותהיה צמא, ותקרקר לך הבטן. איך אתה רוצה לעסוק במשהו רוחני? אתה רוצה לעסוק במשהו רוחני? תן לגוף את שלו. זאת ההשקפה של הרמב״ם. כי אין אפשרות אחרת. כי יש חוקי טבע. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה מאיתנו, שהוא שם אותנו בעולם הזה. מה?
נזירות זה דווקא בשר ביד.
בסדר, נזירות. שוב, זה תלוי בשביל מה. אם זה בשביל מטרה של תשובה, ומטרה של התעלות, אז הרמב״ם אומר, אדרבה, דיברנו על זה. שיש נזירות רצויה. היא דור נזיר להזיר להשם. זה, יש נזירות שהאדם שנקרא נוזר הוא נקרא קדוש, מפני שהוא רוצה להתעלות, הוא רוצה להרחיק את עצמו מיצר הרע, בכל מיני סיבות. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. יש סיבות שבהם אדם נודר להיות נזיר וזה התעלות. אבל אם זה לא בשביל שום מטרה כזאת, אלא רק בשביל להילחם בגוף, למה להילחם בגוף? הקדוש ברוך הוא שם אותך בתוך גוף. אבל אחי, על איזה נפש חטא זה שצייר עצמו מן היין? למה לצייר את עצמך מן היין? היין הוא דבר מועיל לאדם, כמובן, בכמויות סבירות, כן? אבל אם בכמויות סבירות הוא בכלל דבר מועיל. זה תה, זה לא יין. בהחלט דבר מועיל, הרמב"ם אומר בפירוש שיש תועלת ביין. בכתבים הרפואיים שלו, הוא אפילו כותב לגוי, לשליט המצרי, שהוא עבד אצלו כרופא שלו, אז הוא כותב לו שאני יודע שאתם לא שותים יין. אני לא מדבר מבחינת הדת, אבל מבחינת הרפואה, אז ליין יש כמה וכמה פעולות מועילות, בקשר לכל מיני בעיות גופניות. והוא ממליץ על שתיית יין, אבל הוא אומר לו, אני יודע שאתם דתיים, אתם לא שותים יין, המוסלמים. אז בסדר, תעשה, איך שהדת שלך אומרת אם אתה רוצה, אבל אבל מבחינת המקצוע שלי כרופא, אז תדע לך שביין יש כמה וכמה תועלות. אז כך שנזירות בתור אידיאל זה לא אידיאל. זה יכול להיות לפעמים דבר שהוא מוסיף כוח רוחני לאדם כאשר מדובר על מצבים מסוימים. אבל לא כדבר שהוא תמיד טוב. טוב, הוא אומר שזו דעתי, ומי שרוצה שאנחנו, מי שחושב שאני טועה וחושב שהדעת הזאת היא טעות, שיחשוב, אנחנו לא נקפיד בזה. הוא מוסיף אבל משפט כזה, שאנחנו נבחר, כמו שביארנו במורה הנבוכים, שימשך אחרינו בעל שכל על אמונת האמת, אפילו אחד, ואם ירחקו ממנו אלפים מן השכלים, להאמינם בבטל. אם אני אצליח להשפיע על אדם אחד חכם שידע את האמת, אף על פי שאלפים אחרים יחשבו ההפך, וימשיכו להאמין בדברים בטלים, אז הרווחתי שאחד לפחות יודע את האמת. הוא אומר את זה בדרך אירוניה, כאילו, מה אני אעשה אם רוב האנשים לא רוצים לקבל דברים כאלה? אז לפחות היחידים יקבלו, ובשביל זה אמרתי את הדברים.
כי אנשים לא אומרים את זה בצורה שונה, כי על פי השורה הזאת בדיוק, קוראים שהסיכוי להבין את הרמב״ם במועל מכניים מאוד 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 קשה, כי הוא סבור, נשמע כאילו מלבד מראה לפני השם.
לא, הוא לא מתכוון להגיד שזה מיועד רק ליחידים, הוא מתכוון להגיד שאם יקרה שרק יחידים יקבלו את הדברים, אז
דיינו,
בדיוק. אבל לא שהוא, זאת המגמה שלו, שרק יחידים יבינו אותם, להפך. כמה שיותר אנשים יבינו את האמת, זה יהיה יותר טוב. כן.
כי במורה נבוכים בהקדמה, אם אתה טועה, הוא כן אומר שהוא לא, כאילו, שזה כן מיועד לאחד להבין את זה.
הוא אומר הנושאים האלה שבהם הוא עוסק, הם נושאים שמתאימים למורה נבוכים. הם מתאימים למי שגם למד תורה וגם למד פילוסופיה או מדעים ויש לו קושיות. ואז בשבילו הדברים האלה הם חשובים, הם ירפאו את מבוכתו וכו'. הוא לא אומר שהאמיתות שמתבררות במורה נבוכים הן מיועדות רק ליחידים. עד רבה. ראינו פה בהתחלת ההיגרת הזאת שהוא אומר שהוא מצא לנכון להכניס לתוך כתבי ההלכה שלו את יסודות האמונה, מפני שכל אדם שלומד תורה צריך להגיע לידיעת יסודות האמונה לפחות בדרך של הגדה, אם לא בדרך של הוכחה. כלומר, יש מעטים שיוכלו לברר את הדברים בצורה שכלית מופתית, שהם יגיעו להוכחה של הדברים והם יוכלו להיות בטוחים שהם מאמינים בדבר שהם הוכיחו אותו. אבל גם אדם שלא יכול לרדת לעומק ההוכחות, יכול לדעת את הדברים האלה בדרך של קבלה. כלומר, שהרמב״ם מספר לך, הוא אומר לך, מה המסקנות? המסקנות הן כך וכך, תאמין בכך שגדולי החכמים בררו את הדברים והגיעו למסקנות כאלה, ולפחות כל יהודי שידע שהקדוש ברוך הוא לא גוף, שידע שהנפש היא יותר חזקה בקיומה מהגוף, וכדומה, כל מיני אמונות ויסודות אמונה שהרמב״ם בפירוש חושב שהן כן אמורות להיות שוות לכל נפש. מה שהוא כותב פה, שמי שלא רוצה שלא יקבל, זה בדרך של מה אתם רוצים שאני אעשה? אני אומר לכם את כל מה שאני מאמין בו בצורה הכי ברורה בשביל להעביר את מה שאני חושב שהוא אמת. מי שלא רוצה לקבל שלא יקבל, זה מה שהוא אומר. אבל לא שבאמת האמת שייכת רק ליחידים. מה שהוא כותב שם על היחידים, בהקדמת מורה נבוכים, הוא מתכוון שיש רק יחידים שהגיעו לרמה כזאת בלימודים תורניים ופילוסופיים, שהם יכולים להבין את כל הדברים שהוא אומר שם. שהם כל הדרכים של ההוכחה, כל הדרכים של ההסברה, של מושגים עדינים. זה כן, זה באמת אולי לא שייך לכל אדם. אבל מסקנות האמונה, מה בסופו של דבר עיקרי האמונה אומרים, זה בהחלט שייך לכל יהודי. ואנחנו יודעים שזה נכנס לסידור שלנו. יש רוב הסידורים שבהם נתפסו 13 העיקרים של הרמב״ם. בקיצור, מתוך קיצור דבריו שבפרק חלק, ויהודים אומרים אותם בכל יום. ויש הפיוט יגדל אלוקים חי, שהוא מיוסד על ה-13 העיקרים, שהתחבר אחרי שהרמב״ם, אחרי תקופת הרמב״ם, שהוא גם כן היום נאמר בכל קהילות ישראל. אז פירוש הדבר, שהדברים האלה הם בהחלט שייכים לכל נפש. כל אדם צריך לדעת את זה. אלה 13 עיקרים, הם יסוד דת אל בתורתו, ככה אומרים יהודים כמעט בכל קהילות ישראל את הדברים האלה. ומה שהוא אומר כאן, שמי שלא רוצה שלא יאמין, הוא כאילו אומר מתוך אין ברירה. אם מי שלא חושב שאני טועה, שיבחר. ואומנם אשר נחריש אותו, ואנחנו מתנקים אל השם ממנו, הוא המאמר בשלא תשוב הנפש לגוף לעולם, ושלא ייתכן היותו. הרמב"ם מדגיש שחשוב לו להצהיר באופן ברור, ולהתנקות מהחשד הזה, שכאילו הוא לא מאמין שהנפש תשוב אל הגוף. שזאת ההחשה מביאה להחשת הנפלאות כולן. כלומר, אם אתה לא מאמין שיכול להיות דבר כזה, אתה לא מאמין באפשרות של נס. והחשת המופת, כלומר הנס, כפירה בעיקר, ויציאה מן הדת. ולזה נחשוב תחיית המתים מפינות התורה. הרמב"ם פה מסביר למה הוא מנה את תחיית המתים כאחד מיסודות האמונה. למה זה כל כך חשוב? לדעת שיהיה נס כזה. מה הוא עונה? מפני שמי שלא מאמין באפשרות של נס, הוא כופר בעיקר. למה האדם לא יאמין באפשרות של נס? כי הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את החוקים. אם אתה חושב שהעולם קדמון, שהחוקיות של העולם הייתה קיימת מאז ומתמיד, בלי קשר לאל, כלומר לא האל ברא אותה, אז הוא גם לא יכול לשנות אותה. וזאת כפירה בעיקר. כי עיקר היהדות הוא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם, כלומר שהוא ברא את החוקיות של העולם. אם הוא ברא את חוקי הטבע, אז הוא גם יכול ברצונו להתערב בהם ולשנות אותם. ולכן, האמונה באפשרות הנס היא אחד מיסודות האמונה. אז תגידו, אז אם כך, למה תחיית המתים? למה הוא לא אומר שמש בגבעון דום? הנה חינמי, התשובה היא באמת, שבאמת זה לא עקרוני העניין של תחיית המתים. הוא אומר שהסיבה שהוא מנה את תחיית המתים בתור אחד מיסודות האמונה, היא מפני שמי שלא מאמין בתחיית המתים, מפני שהוא לא מאמין שיכול להיות נס, הוא כופר ביסודות האמונה. יסוד האמונה הוא... נכון, אבל יסוד... רק שנייה. יסוד האמונה הוא שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס בניגוד לחוקי הטבע. למה הוא גילם אותו במושג תחיית המתים? כי סוף סוף תחיית המתים זה אחד מהייעודים, הייעודים של הנביאים לעתיד לבוא. והוא מנה את העיקרים של העולם הבא ושל ימות המשיח. בתור יהודים של העתיד לבוא, של השכר לשומרי המצוות, אז הוא מנה גם את תחיית המתים בהקשר הזה כדוגמה לנס שעתיד להיות באותם היהודים העתידים, ובאמת החשיבות שלו היא בכך שהוא מייצג את המושג של נס. זה החשיבות שלו בתוך העיקרים. כי מבחינת עיקרי האמונה מספיק להגיד שכר בעונש בעולם הבא. מספיק להגיד שיש הנהגה, השגחה על העולם הזה, שבסופו של דבר העולם הזה יבוא אל תיקונו, וזה ימות המשיח. תחיית המתים זה לא הכרחי לעיקרי האמונה. אבל כיוון ש... מי שכופר בייעוד הזה שהנביאים סיפרו לנו עליו, שתהיה תחיית המתים, זאת כפירה ביכולת השם לעשות נס, אז הוא אומר, תחיית המתים זה יסוד מיסודות האמונה. כלומר, האפשרות שהקדוש ברוך הוא יעשה נס, הוא יסוד מיסודות האמונה. הוא לוקח את תחיית המתים כדוגמה, דוגמה שהיא א' של נס גדול ועצום, ב' שהיא שייכת לסדרת היהודים של העתיד לבוא, ויחד עם תחיית המתים, ויחד עם עולם הבא ואימות המשיח. שהם כן יסודות אמונה.
הרמב"ם מתייחס לזמן שזה יקרה?
הוא כן מתייחס, אנחנו נראה את זה בהמשך, הוא מדבר על זה. אז אני אומר, הוא כאן אומר לנו בפירוש, החשת המופת היא כפירה בעיקר, ולזה נחשוב תחיית המתים מפינות התורה. כלומר, בעצם תחיית המתים שקול להקדוש, יסוד האמונה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס. זה לא נאמר ב-12 עיקרים האחרים. כי עולם הבא זה לא נס. וימות המשיח זה לא נס. רק תחיית המתים זה נס. אז זאת הסיבה שהוא מנה את זה כעיקר מעיקרי האמונה. כן, בבקשה.
אמרנו שכל עניין כתיבת האיגרת הזו, בגלל שהוא קצת צמצם את העיסוק בנושא הזה במקום אחר.
כן.
אבל הוא עדיין, זה היה הכתיבה של זה. לפני הניסוח של
13
עיקרים או אחרי? כי אם
האיגרת?
כן.
הרבה אחרי. 13 עיקרים נוסחו בהקדמת פרק חלק.
למה בכלל להשאיר אותו שהוא לא מתייחד בתחיית המתים?
זה הרי הוא אמר בהתחלה, אני כתבתי בפירוש, מניתי אותו במניין העיקרים, בתור אחד מעיקרי האמונה.
דווקא כי הוא יכל לבחור אפילו נס אחר,
עוד מלך. נכון, הוא אומר, הדברים כנראה קראו מבני שכשהוא מונה שם את העיקר ה-13, אז הוא כותב תחיית המתים וכבר בארנוע. שתי מילים. כל העיקרים האחרים הוא כותב משהו, מסביר משהו. תחיית המתים וכבר בארנוע. אבל כאן הוא אומר, בהמשך, מה רציתם שאני אעשה? שאני אכתוב על תחיית המתים? איך הביתים יקומו? מה הם ילבשו? מה הם יאכלו? מה אתם רוצים שאני אכתוב? דברים שלא ראיתי ושאני לא יודע? נס זה דבר שאי אפשר לצפות ולדבר עליו. כשהוא יקרה, אז אנחנו נדע שהוא קרה. הנביאים אומרים לנו שיקרה דבר כזה, ולכן אנחנו אומרים, יסוד אמונה להאמין בתחיית המתים. מדוע? מפני שמי שלא רוצה להאמין בתחיית מתים גופנית, פירושו של דבר שהוא לא רוצה להאמין באפשרות של נס.
זה מעניין באמת אז שהוא מבין, נס שעדיין לא קרה לעומת נס ש...
בדיוק, בדיוק, זה כי זה מעיד על אמונה. אם אתה אומר שתאמין בזה שהיה נס של קריאת ים סוף, בסדר, זה היסטוריה, זה כבר כתוב בתנ"ך, אז כאילו מה פה הרבותא? הרבותא היא להאמין בדבר שעוד לא קרה. כן, בבקשה.
אנחנו נגיד את הנקודה שהנס זה דבר, קודם כל זה דבר של מחוץ
לטבע. נכון.
דבר שאמרנו, הוא מדבר כמו מחוקי הטבע שיש לנו חוקים מסוימים.
נכון.
אז אם הוא מאמין בניסים, אז החוקיות של הנס, כל עצמן הנס שהיא תצא יותר מדי מחוקיות הטבע, ש... היא תצא מגדר הטבע, כי אם זה נס ויחזור
למות,
אז עדיין יש פה טבעיות מסוימת, אז הנס
אמור. אנחנו נדבר על זה, אני אגיד לכם עכשיו בשתי מילים. מה זה נס? מה פירוש המילה נס? נס זה תורן, נכון? אין פה לוח.
נס להתנוסס.
נס להתנוסס. יש את הקו, כמו באיזה מוניטור, הקו הרגיל, אחר לא יקע כזה, קו כזה עם זיגזגים קטנטניים, ופתאום יש דבר כזה. זה נס. הנס הוא הפריצה של חוקי הטבע. אבל אחר כך ממשיך עוד פעם ככה. למה? כי הטבע קיים לפני הנס וקיים אחרי הנס. הנס זה תורן. זה משהו שהוא מתנוסס לעומת מה שלפניו, מה שלאחריו. אז הרגע של תחיית המתים הוא נס, נס גמור. אבל מיד אחר כך החיים חוזרים למסלולם. הבני אדם חיים כבני אדם. ולכן הם אוכלים ושותים, ובסופו של דבר גם מתים כבני אדם. בבקשה? נכון. יש חוקיות שהיא שולטת לאורך כל חיי העולם הגשמי. גם לא הגשמי, אבל החוקיות הזאת שולטת. ועם זאת שהחוקיות שולטת, יש מצבים של נס, כלומר של פריצת החוקיות לפי שעה. וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, לתנאי שיתנאי מו הקדוש ברוך הוא. כלומר, אין דבר כזה שהמים יעמדו באופן קבוע. מים לא עומדים בטבע, מים ניגרים. יש גרביטציה, והמים לא יכולים לעמוד, כמו, ניצבו כמו נד נוזלים, זה לא דבר שיכול להתקיים. זה יכול היה להיות באופן חד פעמי, זמני, ואחר כך וישב הים לפנות בוקר לאיתנות.
אז שרובו העניין של הכניסה לארץ